36 שדרנים.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, רדיו סול. אני עורך הדין הולי שוורץ ואני פותחת איתכם עוד תוכנית של כי אני חייל. והחודש הוא חודש מיוחד, חודש ההוקרה לנחי צהל, חודש שאנחנו בו ככה שמים את הזרקור על אוכלוסייה, שהיא אוכלוסייה שבאמת נרתמה, נכנסה מתחת לאלונקה מה שנקרא. לאחרונה הנושא הרגיש הזה של נכי צהל נמצא באמת יותר במודעות, יותר בשיח, לאור האירוע הטרגי שכולם מכירים של איציק סעידיאן, שהרעיד ככה את המדינה. ועדיין נדמה שלפעמים נוח לנו לדבר על מה שעושה לנו נעים וכיף ומה שחיובי, ופחות נוח לנו להסתכל על האנשים בחברה שלנו שתרמו את חייהם ואת נפשם ואת מלוא מרצם כמובן כדי לאפשר לנו לחיות פה. וממש לפני חודש התקיים לראשונה אירוע הוקרה לנחי צהל שפעלו בגזרה הדרומית בהובלה של פיקוד דרום. וכדי לדבר על האירוע הזה ועל היוזמה הזאת, הבאנו כאן לשידור את רב סרן רעות שלום, קצינת החינוך של פיקוד דרום. רעות, את איתנו?
נכון, שלום.
רעות, קודם כל צהריים טובים ותודה שאת מצטרפת אלינו. בשלב הראשון, אני ארצה ככה להבין, קודם כל נציין שהאירוע הזה הוא זה שפתח באופן רשמי את חודש ההוקרה לנחי צהל, האירוע שלכם בפיקוד דרום, ואני רוצה לשאול אותך מה היה הייחוד בלחימה בגזרה הדרומית מנקודת המבט שלך.
גזרת פיקוד הדרום ובאמת האירוע הזה והיכולת שלנו כפיקוד להוקיר את כל מי שהגן על מדינת ישראל היא גזרה שמקום המדינה מתשך דרך מלחמות ישראל ששת הימים, יום כיפור וגם היום במבצעים שאנחנו מכירים, האחרון בהם עלות השחר, שומר חומות, צוק איתן. זו גזרה שאנחנו, שיהיה כל הזמן, כל הצבא עובר בה, כל היחידות הלוחמות, כל הזרועות והחילות. ואנחנו רואים לנכון כפיקוד את הערך המוסף שלנו כגזרה, שגם בערב הזה הוקרנו כוחות שהם לא תפתי תחת פיקוד הדרום, אלא כוחות, זה אירוע מאוד מתכלי, בתוך ההסתכלות שהם הגענו על גזרת הדרום לאורך שנות מדינת ישראל, וזה הערך המוסף שלנו כפיקוד, לדעת, להוקיר, לספר את הסיפור, להעלות הנס את הגיבורים, שנפצעו ולחמו וסוחבים איתם את אותה פציעה, הרבה פעמים פציעות קשות בגוף ובנפש, והחיבור הזה, הקשר עם הצבא הוא בראייתנו קשר חשוב מעין כמותו, גם לדור היום שמתגייס לצה"ל, וגם עבור אותם אנשים שלחמו ונפצעו והמשיכו את חייהם. הצבא, הצירה שלנו כפיקוד זה באמת להגיד להם תודה, להוקיר אותם ולספר את הסיפור, שזה סיפורים שאני ככה בעבודה על אותו ערב, אתה נחשף לגיבורים, שזה לא רק הפציעה, זה הדרך ההתמודדות, זה המשפחה, זה המפקדים שמלווים לאורך כל הדרך, וזה פשוט סיפורים שהם מבחינתי זריקת ערכים ופרופורציות לנו כחברה וכמובן כצבא.
ברור. בתור קצינת חינוך של פיקוד דרום, וגם את יודעת, בסופו של דבר קצינה בדרגת רב סרן, אני מניחה שכבר עברת כמה תפקידים, עברת כמה, את יודעת, אירועי הוקרה כאלה, חודש ההוקרה הוא ככה מדי שנה. מה הכי ריגש אותך באירוע הזה? מה היה שונה בו ממה שאת מכירה כקצינה בתפקידייך הקודמים?
קודם כל ההחלטה לעשות ערב שכולו עבור פצועי ונכי צהל כפיקוד, זה משהו שלראשונה קרה, ואני חושבת שכשהתחלנו לעבוד הדבר הראשון זה לייצר מה שנקרא, אנחנו קוראים לו בצבא פוטנציאל, אבל באמת את המוזמנים שלנו, וכאן זו עבודה שהייתה מאומצת יחד עם ענף הפצועים והנכים, זה ענף חדש שהוקם באמת בהמשך למה שסקרת בהתחלה, והייתה זו עבודה מאוד מאוד קשה, והכי הכי ריגש אותי לראות את התגובות, שבסוף כבר בהזמנה ובהבנה של אותו פצוע או נכה שעוצרים עבורו, זה כבר ריגש את האנשים, ובערב עצמו היה עוצמה, היה קסם בקהל, ישבו שם חיילים טירונים מהבחים שלנו, לוחמים שרק התחילו את שירותם הצבאי, ישבו שם מפקדים בכירים, אלופים, מחתים מכל הצבאות, וישבו שם פצועים ונכים מכל המערכות, מתשח, דרך כל מלחמות ישראל, והשילוב בין כל הזה, זה פשוט יצר איזשהו אחוות לוחמים, אבל ממש מדינת ישראל השלמה, ולנו כצבא זה צהל, יכולת לעצור, זה היה מאוד מרגיש.
ולעצור ולהוקיר את האנשים האלה, ולחבר אותם גם לחבר'ה הצעירים.
נכון.
אנחנו נצרף עכשיו לשיחה, ברשותך, רעות, את האורח המרכזי שלנו, מר עודד נגבי. עודד, אתה רב סרן בדימוס, ואתה לחמת באירועי קום המדינה, נקרא לזה, ומאז למעשה אתה לוקח חלק פעיל בהתקדמות של המדינה שלנו. אז קודם כל, צהריים טובים ותודה שהגעת לפה. רציתי ככה לשאול אותך, איך אתה חווית את האירוע הזה של פיקוד דרום שלקחת בו חלק, שרעות מדברת עליו?
קודם כל, אני מאוד 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 מעריך.
תתקרב טיפה ש...
את מה שעשה האלוף.
כן.
דבר נפלא. ממש דבר נפלא. קודם כל ברור שהעובדה שלא שכחו אותנו, לא השאירו אותנו בצד, אלא שמו אותנו על מרכז הבמה, וזה חשוב.
נכון, נכון. רעות, אנחנו נודה לך בשלב הזה ונצא לשיר, נשמע את עידן רפאל חביב. רעות, תודה על השיחה הזאת ותודה על היוזמה. תודה, תודה. אנחנו נצא לשיר ואז נחזור.
את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים.
לא, אני שומע.
וגם אם לא תרגשי, תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי, הפכנו לי. היו מי מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. תחזרי כל יום, תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. בוא אליי רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, בכל התפילות שבאים, בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו לי מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו לי בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים, היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
אז אנחנו חוזרים לשידור שלנו, ואנחנו עם עודד נגבי. עודד, עכשיו אתה... אני מקווה שאנחנו נשמע אותך. שאלתי אותך קודם, ואני אשמח אם תוכל ככה להתייחס, האירוע הזה של פיקוד דרום, מה היה הייחוד שלו בעיניך?
עצם זה שלא שכחו אותנו, אותנו כנחי צהל, וכשמדובר שם בדרגות הגבוהות האלה, כמו אלוף פיקוד דרום שלקח על עצמו את הנושא הזה, אני כולי כבוד והערכה אליו, שלא שכח, הוא זוכר, אני יודע שהוא זוכר.
עודד, אם אנחנו מדברים על כבוד והערכה, תרשה לי להתחיל בכבוד והערכה קודם כל אליך. אתה בן למעלה מ-90, נכון?
כן.
אתה, כמו שאמרתי, רב סרן בדימוס, ואתה נפצעת פציעה לא קלה במהלך השירות הצבאי שלך.
כן.
איבדת יד, ואיבדת ראייה בעין אחת, ושמיעה באוזן אחת, נכון?
כן.
ולמרות הפציעה הקשה, קודם כל... אתה המשכת לשרת, נכון?
בוודאי.
מה זה בוודאי? זה לא כזה מובן מאליו.
חזרתי אחרי 37 ימים מהפציעה, חזרתי לפקד על יחידתי, יחידת סילוק פצצות, שהיא יחידה מאוד מסוכנת, אחת המסוכנות בצהל.
תסביר לי למה זה בוודאי, כי אמרת לי בוודאי כאילו זה מובן מאליו. זה לא פציעה פשוטה. וגם אם נניח שבדרך נס ניצלו חייך והצלחת לחזור אחרי 37 ימים, למה לחזור, כמו שאתה אומר, ליחידה הכי מסוכנת?
אני חושב כי זה נפלא היה שם. זו הייתה, זה בבת עיני ממש היחידה הזו. אני בניתי אותה ואני טיפחתי אותה, ויצרתי שם מספר צוותים שאחר כך עשו עבודה נפלאה.
והרגשת מחויבות לחזור למקום?
ודאי, ודאי.
לא אמרת לעצמך, אני בניתי, עשיתי, בניתי צוותים מצוינים, אנשים מתחתיי, בחרתי אותם בפינצטה, הם ימשיכו את הדרך. לא?
לא, הם תמיד, צריכים תמיד שמה, א', מוביל, מוביל, והאיש שהוא בעצם הדוגמה, והידע, הידע בסילוק פצצות הוא עמוק מאוד. זה לא פשוט.
ואתה הרגשת את האחריות הזאת על כתפיך, להמשיך להנחיל את הידע?
ודאי, כן. אני חזרתי לשם עוד כשש שנים.
בוא נחזור רגע לסיפור הפציעה. הפציעה, אתה רוצה לשתף אותנו איך היא קרתה?
כן, כן, ודאי. היו במטווח של חיל האוויר, היו שתי פצצות שאני ראיתי אותן, והחלטתי שאותן אני צריך לסלק אותן, לנטרל אותן, משום שילדים מהאזור חדרו למטווח הזה ושיחקו עם כל מיני אביזרים שהם מסוכנים. ואז אני יצאתי אל שתי הפצצות האלה, והתחלתי לטפל בתהליך הפיצוץ. כנראה השול של המכנסיים שלי נתפסו בזנב של הפצצה, וזה הפיל אותי על הפצצה. הפיל אותי על הפצצה, עם ראשי על הפצצה, ואני כנראה התעלפתי. אבל זה כבר היה לאחר שהצטתי את שני פתילים, פתילים ל... ל, 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 ל
שמפעילים את הפצצה.
הפתילים האלה יוצרים מזלי היה שהפתילים היו ארוכים, והם יצרו ריח קשה מאוד, והריח הזה העיר אותי. ואז אני החלטתי שאני מנסה להסתלק עד כמה שאני יכול, מפה שאני לא ידעתי כבר כמה זמן עוד
נותר.
עוד יש לי עד הפיצוץ. ונסוגותי לאחור בזחילה, אבל אז חל הפיצוץ, והפיצוץ לקח ממני את העין שלי, את העין ימין, ואת אוזן ימין, ויד שמאל. כמובן שהמון המון רסיסים ילאו את הגוף שלי, אבל זה דבר פשוט.
זה דבר פשוט, אתה אומר. אני מניחה שאחרי אירוע כזה, יש לא רק היבטים פיזיים של הפציעה, יש גם היבטים נפשיים. לא היה איזשהו חשש לחזור ולעסוק בתחום הזה? כשאתה רואה שאפילו איזה משהו קטן כמו שול המכנס עלול לעלות בחייך.
אני אומר לך, למיתו של דבר, חבלן יודע ש-any moment יכול לקרות דבר כזה, והוא עלול להיפגע קשות או פחות קשה. ואני ידעתי שזה יקרה לי, היה לי ברור שזה יקרה לי, והנה זה קרה. אבל הבעיה שלי עכשיו הייתה להגיע אל היחידה שלי. היחידה שלי הייתה על שפת הים, מרחק של כ-2-3 קילומטר, ואני צריך להגיע עכשיו כשאני בקושי יכול ללכת. אני הלכתי כמו, איך אני קראתי לזה? כמו...
היה לך קשה.
כפוף לחלוטין, כפוף לחלוטין, אבל נזהרתי מליפול, מפני שידעתי ידעתי שאסור ליד שלי לגעת,
פצועה.
כשהסתכלתי על מה שראיתי, אני היקיתי כל פעם. כל פעם שהסתכלתי על היד, אני היקיתי. זה היה מראה נורא.
אתה מדבר על מיד לאחר הפציעה, או גם
מיד לאחר הפציעה? לא, מיד לאחר... כשאני עכשיו צריך להגיע מנקודה שהפצצות האלה היו, לכלי הרכב שלנו.
רגע, שאני אבין, כשקורית התאונה הזאת, אתה לבד שם?
כן.
זאת אומרת, אין שם מישהו, גם במרחק כמה מטרים או קילומטר,
לא,
שרואה
לא,
מה קורה,
לא,
שיכול אסור, לסייע.
לא, לא, לא. לא. אסור, אסור, למצוא של דבר, ברגע שאני הולך לטפל בפצצה, אני חייב להיות לבדי, בכדי לא לסכן עוד אדם שיהיה לי.
ברור, אבל באיזשהו מרחק, זאת אומרת, אתה אומר, אני הייתי צריך להגיע לרכב, שהוא לא קרוב, זאת אומרת, אפילו לא במרחק שמישהו...
לא, קילומטרים.
זאת אומרת שלמעשה...
וכשאני הגעתי, אני הלכתי כמו... אני לא זוכר איזה חיה שהולכת בצורה נורא מוזרה, אבל כשהגעתי לאחד החיילים שלי והוא ראה אותי, הוא נפל והתעלף.
כמה הלכת?
הלכתי 2.5 קילומטרים.
2.5 קילומטרים אתה הולך ברגל?
כן, כשאני שוטט דם לחלוטין, וידעתי שעוד מעט אני כבר לא יהיה לי דם יותר.
כן. ואתה מגיע בעצם בכוחותי, אתה מתפנה לבד. 2.5 קילומטרים ללכת זה המון.
זה המון. זה המון.
ואתה מבין שלמעשה אם אתה לא תגיע בכוחות עצמך, איש לא יודע מה קרה.
בדיוק.
מדהים, מדהים. ולמרות כל הסיטואציה הבאמת יוצאת דופן הזאת, בכתבה שעשו עליך לפני כמה שנים, קראתי שאתה אמרת שאתה אסיר תודה לפצצה שלקחה לך את היד, העין והאוזן. זה היה הביטוי, אסיר תודה. אז עכשיו בוא תסביר לי את הדיסוננס הזה.
אסיר תודה שהיא לא עשתה יותר מזה. בקלות פצצה כזו יכולה לקטוע לי גם את הראש, ולא... וזהו זה.
וזהו.
ברור, זו הייתה הכוונה שלי.
אוקיי.
כשאת אומרת, עכשיו אני מתחיל להיזכר, אני יצאתי עם יחידת גבעתי למקום שנקרא בית דרס. בית דרס, ששם גבעתי לחם, ואנחנו... בית דרס, יש על המקום של בית דרס ישנם שלושה
אני רוצה רגע ברשותך, התחלנו באירוע של פיקוד דרום, אירוע הוקרה.
כן.
אתה השתתפת באירוע הזה, כמו שפתחנו ואמרנו, ולא רק שהשתתפת, אלא שאני מבינה שאתה באופן די קבוע מגיע לאירועים של פיקוד דרום, ומדבר עם החיילים והמפקדים על הלחימה במלחמת העצמאות. נכון? אני מבינה...
גם אז באירוע אני הרציתי בפני למעלה מ-1,000 חיילים שהקשיבו לי.
ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, למה אדם בגילך וככה במעמד שכבר הגעת אליו, למה זה עוד חשוב לך לספר את הסיפור לחיילים, לאנשים האלה? מאיפה זה בא? מהמקום של להותיר מורשת, ללמד היסטוריה, שידעו מה היה, מהמקום, מאיזה מקום?
אני הבחנתי שהמורים בארץ, המורים והמורות, לא יודעים הרבה, לא יודעים הרבה על מלחמת העצמאות, והם לא יודעים לספר לתלמידים, וחייבים לספר לתלמידים את הדברים, את הדברים המדויקים, שהם ידעו, שהם ידעו בפירוש, ולכן אני יוצא בייחוד לאזור הקרבות, אזור של באר טוביה ומושב אמונים, מושב גבעתי, ואני מרצה שם בבתי ספר, ואני לוקח את התלמידים איתי, אני לוקח אותם לשדות הקרב, ושם אני מספר להם על זה. הם לומדים להעריך את המולדת, הם מבינים אחרת כשהם רואים אותי כפי שאני, וכשאני מספר להם את מה שאני מספר.
זאת אומרת, אתה מחטט רגליך, אין דרך אחרת לומר זאת, בשבילי הארץ, בכבישים, במקומות שבהם לחמת, כדי לספר את הסיפור במקום שבו הוא קרה.
בדיוק.
כי הרי יכולת באותה מידה להגיד, במעמדי ובגילי, בואו אליי, אני אשב ואני אספר, למה אני צריך לבוא ולטייל וללכת? בסופו של דבר, זו תרחה עצומה, לא?
לא, אני יודע שבתי הספר לא יכולים להוציא כספים ולהגיע אליי. אני גר בפתח תקווה, אז אין לי בעיה, יש לי בן נפלא שלוקח אותי במכונית מרגע שאני הפסקתי לנהוג, והוא לוקח אותי למכונית לכל בית ספר כזה, לכל בית ספר או לכל מקום שיש. הנה, היום אני קיבלתי שתי הצעות להרצאות שלי, בהחלט.
להרצות.
כן.
מה השאלות ששואלים אותך התלמידים או החיילים כשאתה מרצה? מה השאלה ככה הכי נפוצה שאתה נתקל בה?
מה שמסקרן אותם מאוד זה בדרך כלל הפרוטזה. כי זה דבר זר להם. זר מוזר. ואני מראה להם במדויק, אני גם מלמד אותם, אז מסביר להם איך הפרוטזה פועלת ולמה היא פועלת בצורה כזו. ככה שכשהם גומרים לשמוע אותי, הם מבינים בדיוק מה זאת פרוטזה.
ושאלות לגבי הלחימה, לגבי רצון שלך להימשך, לעסוק דווקא במשהו שהוא מאוד מסוכן, כמו חומרי נפץ, זה מעסיק את האנשים הצעירים, את החיילים, את התלמידים, זה משהו שעולה?
ודאי, אני מרצה בפני, אצל חיל ההנדסה, שעוסקים בפצצות וכדומה, ואני... והם מאושרים, יש לי מסמכים שלהם שהם מלאי הוקרת תודה על שאני ממשיך ללמד גם אותם בנושאים האלה, וזה נותן להם השראה ודחיפה לעשות את מה שהם עושים.
יפה, אנחנו נעשה כאן עוד הפסקה מוזיקלית, נשמע את עופרה חזה בשיר אם ננעלו, ואז נמשיך בשיחה שלנו. אז שמענו את אופרה חזה, ואנחנו חוזרים לעודד נגבי. ועודד, לפני ההפסקה שלנו, התחלנו ככה לדבר קצת על על ההרצאות שלך, ועל זה שאתה מדבר בפני חיילים ובפני תלמידים, ואת המורשת שלך אתה מנחיל גם באמצעות ספרים, נכון?
כן.
כשלמעשה, אם אני מבינה נכון, עד היום כתבת 3 ספרים?
כן, כן, ועשרות כתבות.
אוקיי. כשהמטרה בכתיבת הספרים היא מה? להעלות זיכרונות, להעביר מידע?
שאנשים ידעו, אנשים ממש לא יודעים, לא יודעים דבר על בייחוד המורים, בייחוד זה מה שמטריד אותי מאוד מאוד מאוד, שהמורים שצריכים להיות המובילים, שצריכים להיות
עמוד האש,
המלאי שנותן את
הידע,
את הידע, והם לא יודעים, אבל ממש לא יודעים.
אולי אנחנו צריכים להציע מפה שאתה תרצה לא לתלמידים אלא למורים.
אני בהחלט מוכן.
ברור.
בהחלט מוכן. ברור. היו שתי מנהלות בדרום שאמרו לי, לפני שאתה בא אלינו לבית הספר, אנחנו רוצות שאתה קודם כל, לקחנו אותם למקום בשם איבדיס. איבדיס זה מרחק, זה כפר ערבי שהמצרים ישבו בו, מרחק של 2 קילומטר מנגבה, והם רצו שהמנהלת ביקשה שאני אקח את כל המורים שלה, mm-hmm. וקודם כל לתת למורים, לספר את זה למורים.
כן.
רק אחר כך לבוא לבית הספר. אמרתי, כל הכבוד לך.
נכון, כך צריך, כך כן. צריך. הספרים שאתה כותב, למעשה, קודם כל אתה גם כותב אותם, ואתה גם מוציא אותם לאור, זאת אומרת, אתה גם מדפיס את זה וקורך. אתה...
אני לא מוכר, שום דבר. שום דבר לא נמכר.
לא,
אני מחלק אותם, mm-hmm. אני כבר חילקתי כ-6,700 ספרים.
אוקיי. Okay. כן. הספרים עוסקים במה?
בקרבות.
בוא... בקרבות.
בקרבות.
אוקיי. Okay. הכל... כשאני ככה הבאת לי כאן את הספר השלישי ועיינתי בו, אז אני רואה שאתה גם זכית בצלש האלוף, שזה משהו שלא הזכרנו. לא? זה לא משהו לדבר עליו?
לא, לא. אליי לא מדבר הרבה.
למה? בוא תספר לי קודם כל איך זכית בצלש האלוף, על מה?
אני לא יודע, זה פתאום הופיע לי.
זה פתאום הופיע, אז רגע, אז קודם כל בוא, כדי שנהיה מדויקים, מכיוון שאתה מצטנע, אז כותב פה עזר ויצמן, שהיה מפקד חיל האוויר ב-1959, הוא רושם, הנני לציין לשבח את סגן עודד נגבי על אומץ לב ורוח תושייה למופת בעת מילוי תפקידו. סגן עודד נגבי שימש כמפקד יחידת סילוק פצצות, עסק בסילוק פצצות ונפלים, במהלך עבודתו הפעיל פתיל לפיצוץ הפצצות, בעת התרחקותו מהפצצות המופעלות, נפל לאחר ששול מכנסיו נתקע ואיבד את הכרתו. כאשר התעורר והבין שלא יוכל להספיק לתפוס מחסה לפני הפיצוץ, פרק את הנפץ של פצצה אחת, והנפץ השני התפוצץ וריסק את ידו השמאלית. זה מה שכותב עזר ויצמן, כשהוא מעניק לך את צלש האלוף, ואתה לא רואה בזה משהו שמלמד על גבורה, על התנהלות יוצא דופן שלך?
לא.
לא? אתה חושב שכל אחד היה פועל כך?
אני מניח שכן. כל חבלן, כן. כי מי שכבר נכנס לנושא של חבלה, הוא כבר אדם עם נפש מיוחדת.
Okay.
זה לא, אי אפשר לעסוק בחבלה אם את, למשל, אם יש בך שמץ של פחדים, של פחדים מדבר, מהנושא של חבלה. חבלה זה דבר מאוד מסוכן. מאוד מסוכן.
אתה מדבר איתי על פחדים, ואני ככה רפרפתי בספר שנתת לי, ואתה מסיים אותו במשפט, כן, גם לקצין מותר לפחד.
כן.
אבל עכשיו אמרת שאסור לפחד.
זה, וואו.
אז מה?
איך ראית את הדבר, את הביטוי הזה?
זה המשפט האחרון, ואתה בדיוק מדבר איתי על פחד.
כן.
אז מפחדים, לא מפחדים, הפחד קיים, כן, מה עושים כן, איתו?
טוב, תראה, לא, זה היה, הדבר הזה היה בעיה בנגבה.
אוקיי. Okay.
בנגבה, ושם אני הייתי אל מול כפר ערבי בשם בית אפה.
אוקיי.
Okay. והם היו במרחק של קילומטר וחצי מאיתנו, עם תותחים. ואני ידעתי שאם אני נשאר שם, אז הם מחסלים אותי עם התותחים שלהם. ואז אני פחדתי, כן, פחדתי. אני לא התביישתי שאני לפעמים מפחד. לכן אני אמרתי, גם מותר לקצין לפחד. אני בהחלט חושב שמותר לקצין לפחד, כי זה רגש שמוביל אותו, מוביל אותו לדרך הנכונה, לחיות ולא ללכת.
נכון. אני רוצה לשאול אותך, אתה כנראה מומחה בלפרק פצצות. בוא תגיד לי איך מפרקים את הפחד, כי הרי הוא קיים ואתה עדיין מתפקד איתו, ומתפקד תחת לחץ. איך עושים את זה?
זה, לא, כשאני ניגש לפצצה, אני אף פעם לא פוחד.
באמת, אין את ה...
לא, אין, לא.
חשש הזה?
לא, לא, אני, כמובן, שאני צריך אני צריך לדעת, אני צריך לדעת בדיוק מהם המהלכים אותם אני צריך למכות בכדי לא לעשות שגיאות. ולכן אני התמדתי, אני הייתי בנושא של סילוק פצצות כ8 שנים, והתמדתי בזה, ולא קרה לי דבר, אלא
התאונה הזאת.
אבל גם אחרי זה אני חזרתי לפקד וחזרתי לעסוק בנושא של סילוק פצצות.
עודד, אתה משרת 26 שנים בשירות קבע, משהו כזה?
כן.
ואז כשאתה פורש, במקום להגיע למנוחה ולנחלה, אתה ממשיך לעסוק בשכול, בניחות, בליווי המשפחות האלה, שבאמת ביום אחד חרב עולמן. למה? למה לא להגיד, אוקיי, 26 שנים, פציעה קשה, אתגרים, מלחמות, למה לא לעשות לביתך משהו אחר, רגוע יותר?
אני חושב שעשיתי גם לביתי, אבל אני הכינותי את רעייתי למצבים האלה, ושהיא תבין, ושהיא תיתן לי עידוד, והיא עשתה את זה. ממש עשתה את זה. היא באה איתי גם להרצאות שלי. כן.
בוא תספר לנו קצת על התפקיד. אני מבינה שהיה לך תפקיד במשרד הביטחון, שהיה אחריות על משפחות שקולות ועל נכי צהל, נכון?
כן.
אוקיי. ובמסגרת התפקיד, מה בעצם נדרשת לעשות?
אני קודם כל לטפל במשפחה השכולה בדברים הכי קטנים שהיא צריכה בעזרה. כשאני אומר הכי קטנים, אז אני לא שוכח שאני טיפלתי בנשות טייסים שנהרגו, אז באתי לביתם, היה צריך לקנות, המקלחת לא פעלה. נסעתי לחנויות של ברזים וכן הלאה, קניתי מה שצריך, ובאתי והרכבתי להם איזה. זה היה, בשבילי זה היה ברור כשמש.
זה לא עומס נפשי מאוד גדול, כשאתה בעצמך פצוע או נכה צהל, ואתה יום-יום רואה את השכול גם, רואה את הנכים, אין איזה רצון אתה יודע, להניח את זה רגע אחד בצד, כשאתה בעצמך חווה קושי?
לא, 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 לא. אני ידעתי, שנחי צהל, הם לא קורצו מאותו חומר כמוני. ולכן הם עלולים להיות נפסדים מזה, מפני שבאמת היו כאלה שבאו עם סכינים ואיימו עלינו לפעמים במשרד הביטחון.
כימה?
ואיימו עלינו, אם אנחנו לא ניתן להם את מה שהם מבקשים, דבר ראשון זה היה הרכב, דבר שכמו שהיה נורא. אני הכרתי בחור שאמר לי בפירוש, תשמע, אני הולך להזיק לפצע שלי עד כדי כך שאני אקבל סוף סוף רכב. והוא באמת חיטט בפצע עד שהוא קיבל באמת רכב. וזה היה קשה. זה היה קשה לי לראות. אבל היה המון לעשות. לנכים ולמשפחות השכולות, זה עבודה ללא גבול, ללא סוף. לתת, לתת, לתת. אגב, אני למדתי מאימי, אימי הייתה אנגליה, והיא אמרה לי, דבר כזה, עודד, remember, there are so many people who have less than you. Always look backwards and help these who need it.
ועם המורשת הזאת.
זה היה המוטו שאימי נתנה לי.
ועם המורשת הזאת הלכת.
אמת.
גם כשההסתכלות הזאת, look back and help the others, הקשתה עליך. זאת אומרת, זה הקשה גם עליך. כמו שאתה אומר, אתה בעצמך היית פצוע. לא הסתכלת על עצמך, הסתכלת רק על האחרים?
לא, 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 לא. האמת היא שאני לא, אף פעם לא חשבתי את עצמי כנחי צהל.
באמת?
כן.
זאת אומרת, המגבלה הפיזית לא שיחקה אצלך התפקיד?
לא. לא.
אוקיי.
היא הייתה קיימת, אבל זה לא, לא, לא התעלמתי ממנה, אבל לא, היא לא בערה מול העיניים שלי כל הזמן, נחי צהל, נחי צהל, נחי צהל. לא. אני אף פעם לא ביקשתי שום פריבילגיה כנחי צהל. מעולם לא.
רק חיפשת איך לתת.
אמת.
יפה. אני רוצה לשאול אותך, יש עוד דברים שאתה חולם לעשות? או שכבר הגשמת את מרבית הדברים?
לא, אני עוד רוצה, כל עוד אני נושם, אני רוצה להמשיך לצאת לבתי הספר, לגמלאים ולהרצות בפניהם. בהחלט.
יש איזה פורום שאתה אומר, זה החלום, בפני הפורום הזה אני רוצה להרצות? איזשהו גורם שאתה אומר, הוא הייתי רוצה שישמע
כן,
את הסיפור.
הייתי רוצה שבאמת את הזכרת את זה, שמנהלות בתי ספר יבינו את זה, ויקחו את יחד עם המורים, אל מורים שלהם, שאני ארצה לפני המורים, ואז להגיע אל התלמידים. זה חלום שלי.
להגיע למורים. אז הנה, אנחנו צריכים להוציא מפה קריאה למשרד החינוך, תכף יהיה לנו שר חינוך חדש, באמת לקחת את הקריאה שלך ואת ההצעה שלך למעשה, לבוא ולהרצות למורים ולספר להם את הדברים, כי ללא ספק הדור שלחם במלחמת העצמאות הוא דור הולך ונעלם, אז הסיפורים האלה הם סיפורים ש... צריך לשמר אותם ולשמוע אותם, ואתה גם מוכן ככה לספר לכל מי שרוצה לשמוע. עודד, אנחנו נצא עכשיו לשיר אחרון, ואז ממש יהיו לנו כמה דקות לסיכום. אז נשמע את גיא מזיג לבד במדבר. ... אז שמענו את גיא מזיג, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שלנו. עודד, באמת, במהלך השיחה שלנו, עלו ככה כמה אמירות שלך, שבעיניך הן ברורות מאליהן. נראה לי שלמי ששומע, הן קצת פחות ברורות. ואני רוצה לשאול אותך, בהסתכלות שלך, ככה, על החיים שלך, החיים שככה הובילו אותך לכל מיני מקומות ולעשייה כל כך מדהימה. כשאתה מסתכל על החיים שלך, נראה לך שאתה כמו כל אדם במדינה, זאת אומרת, תרמת כמו כולם, עשית כמו כולם, או שאולי יש לך הסתכלות טיפ-טיפה ייחודית, אולי תרמת טיפ-טיפה יותר מהאחרים. מה אתה אומר?
לא, אני חושב שאני תרמתי מה שמולדת מבקשת ממני, אבל אני לא רואה בזה משהו ייחודי, ואני לא רואה בזה ש...
רק תדבר למיקרופון שנשמע אותך.
סליחה?
דבר למיקרופון שנשמע אותך.
כן, אני לא רואה בזה שום גדולה. בשביל זה טבעי ביותר. שאני צריך לעשות את מה שהמולדת מבקשת, ועשיתי את זה.
ללא ספק עשית את זה, אני רק שואלת אם אתה... נראה לך שהדור שלנו היום עושה אותו דבר, פועל אותו דבר?
אולי לא בדיוק, אולי לא בדיוק, אבל אני עובר הלאה.
אתה עובר הלאה ואתה מנסה לחנך אותם למשהו... למשהו טוב.
אם הם ירצו להתחנך, כן.
אבל אתה עושה ככל יכולתך בעניין הזה, בעניין הזה, ועל כך אתה ללא ספק ראוי להערצה ולהערכה רבה. אז קודם כל נאמר לך תודה, נאחל לך בריאות, אריכות ימים, הרצאות רבות עוד, נכון? אפשר לאחל לך עוד הרבה הרצאות.
כן, ודאי, ודאי, ודאי.
מעולה. מאחלת לך שגם המשאלה שלך להרצאות בפני מורים במשרד החינוך תישא פרי. והלוואי שבאמת היו לנו עוד אנשים רבים כמוך, שמוכנים לעשות ולתרום גם בגיל מופלג. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נאמר תודה לגורמי דובר צהל שככה סייעו לנו להביא את השידור המיוחד הזה, וכמובן תודה לעודד נגבי ולבן שלו שהגיע לכאן כדי גם לכבד אותנו בנוכחותם וגם לספר ולהשמיע. אנחנו מסיימים עם שיר של ריק יגאל, האיש קטה, נהיה פה כמו תמיד יום שלישי הבא בין 1-2, רדיו סול, כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ.
תודה רבה.
תודה לך עודד, אין כמוך. ביי.
עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהינום ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר. האיש כתגל נוף המטופח,